שש שניות אחרונות, כן. חמש שניות, גבירותיי ורבותיי, יש פלייאוף למכבי תל אביב. מכבי תל אביב, פנאתינייקוס, הקלאסיקה חוזרת, איזו סדרה ענקית. מכבי מגיעה לשם בראש מורם, אחרי קונצרט של כדורסל. קונצרט, אין מילה אחרת.
עונה שלמה שבמכבי תל אביב חיכו להגיד את זה והתאפקו. עונה שלמה בה נציגה ישראלית בליגה הטובה באירופה קמה ונפלה, הרשימה וחיכתה עד שזה יהיה רשמי. למרות הטירוף, המלחמה, משבר הזרים, הרילוקיישן לבלגרד, הכוכב שנעלם, הספקות, הזרים החדשים, מהדר הביתיות, אי-הוודאות, למרות הכל, היא בפלי-אוף, בעונה שהייתה הכל חוץ מנורמלית. ועכשיו אפשר להגיד, לא משנה איך תסתיים העונה הזו של מכבי תל אביב, היא תיזכר כעוד סיפור הצלחה ישראלי מהשנה הקשה שעברה עלינו, ולא רק בספורט, בהכל. ועכשיו, פנאתינייקוס. ועכשיו, פתיח ומתחילים. פודקאסט יורוסטפ, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט בשעת לילה מאוחרת. שלום לכם חברים, יש פה פאנל נרחב, עמית ניר.
שלום, שלום.
עומר לוטם.
שלום, שלום.
שר שואר.
שלום, שלום.
ועומרי מנהיים. איזה כיף.
שלום, שלום. כאן. שלום, שלום.
אנחנו כאן מקליטים את הפרק הזה בשעה מאוחרת בעצם אחרי המשחק של מכבי תל אביב נגד בסקוני, אחרי הניצחון המרשים בפליין בדרך לפלי אוף. יש לנו הרבה תובנות, הרבה אדרנלין, הרבה הרבה על מה לפרק.
פעם ראשונה שאנחנו מקליטים קרוס ממשחק באותו ערב, וזה הפרקים ש... אלה הפרקים שאני הכי אוהב.
פרקים, להגיד, כן, זה... הכי טובים. אז זה לא משנה אם אתם רואים אותנו עכשיו בלייב באתר ערוץ הספורט, או אם אתם שומעים את זה בוקר, או ביוטיוב, או איפה שאתם תרצו. אז באמת יש הרבה הרבה על מה לדבר, ואנחנו נעשה את זה ממש עכשיו. אז בואו נפתח, נראה לי, עם איזושהי תובנה שלכם, או איזו כותרת מהערב הזה על מכבי תל אביב.
אני חושב שאנחנו כבר הרבה חודשים מחכים לראות מה קורה כשלורנזו בראון נראה טוב ביחד עם כל החברים שלו שנראים טוב. והיום קיבלנו בדיוק את זה בערב הכי חשוב. וזה מפחיד לחשוב מה יכול לקרות אם לורנזו בראון ממשיך ככה.
אני חושב ש... אתה יודע, למאני טיים, אתה מחכה לראות בעצם מה הקבוצה עושה במאני טיים, ומכבי תל אביב פשוט הגיע למשחק הכי חשוב של העונה, ושיחקה את הכדורסל הכי טוב שראינו ממנה השנה בפער גדול. אתם יודעים, שאומרים שמאמן עשה למאמן אחרי שחמט, אז בדרך כלל זה בגלל שמישהו עושה משהו, יש תגובה, מישהו עושה משהו, יש תגובה. המשחק הזה מבחינתי היה יותר דמקה, במובן שקטש פשוט עשה, אכל את כל החיים. אתם מכירים שעושים דמקה, משחקים דמקה ואוכלים את כולם ככה? זה מה שקטש שם לאיווניץ'.
עם המלכה.
הוא פשוט הלך על טריק אחד, מרקוס האווארד, הגנה, לנטרל אותו בכל האמצעים האפשריים. לא עניין אותו בכלל, אף שחקן אחר בבסקוניה. בטריק הזה הוא אכל אותם, צעד אחרי צעד, ליוונוביץ' בכלל לא הייתה אפשרות להגיב, וזה היה דמקה של קאטה, שלושה חמץ, דמקה.
אני דווקא אסתכל על המקרו, ולא רק על המשחק הזה, כלומר, גם דרך המשחק הזה, אבל העונה הזאת עוד לא הסתיימה, ובטוח שיהיו בה עוד רגעים גדולים ועוד שיאים, אבל בעיניי זה היה משחק שכשנסתכל על העונה הזאת עוד 10 שנים, זה המשחק שהגדיר את העונה הזו. שמכבי תל אביב באה למשחק הכי חשוב שלה, ולא רק שהיא נתנה הצגה, היא עשתה את זה אחרי יומיים שבה השחקנים שלה לא ישנו, ודחו להם את הטיסות, ומתקשרים אליהם מהבית, לאמריקאים במיוחד, מפוחדים המשפחות מהבית, יורים עליכם מאיראן, מה זה הדבר הזה? וכשבאמת, היכולת הזאת היא בניגודיות מקסימלית, לכמה קשה לחיות פה בישראל, על אחת כמה וכמה כזר. וכשהדברים האלה מתחברים, הקונטרסט הזה בין כמה קשים הימים האחרונים, לדבר המדהים הזה שראינו היום על הפרקט במכבי תל אביב, זה בעיניי מתמצת את העונה הבאמת מוטרפת הזאת שעברה על מכבי, מלא ups and downs שקשורים לכדורסל, שלא קשורים לכדורסל, ובסוף ברגע הכי חשוב היא מתחברת, דווקא אחרי הימים הכי קשים, ואני חושב שזה יהיה המשחק שעוד לא יודע, כשנדבר בדיעבד על העונה הזו, זה היה המשחק שאנחנו נזכור.
אתה אמרת את זה בצורה מושלמת, באמת משהו שרציתי להתחבר אליו. הקטע הזה שמכבי תל אביב מגיעה למשחק אחרי באמת תקופה לא פשוטה, באמת ימים לא פשוטים, הכוכב שלה, בולדווין היה בספק, וזה פשוט מדהים לראות את הדבר הזה מגיע, וכמו שאמרתם, משחק של מאני טיים, ומכבי תל אביב מגיעה למשחק על עונה שלמה. פעם ראשונה שיש לנו את הפליין ביורוליג, והיא פעם ראשונה... היא בעצם הקבוצה הראשונה אי פעם שמשיגה דרך הפליין כרטיס לפלייאוף. אנחנו ציפינו מהאווארד ליותר, ציפינו שבסקונה תהיה מוכנה, ציפינו שזה יהיה הרבה יותר קשה. אבל צריך להגיד, מכבי תל אביב עשתה את זה קל. כן. ובאמת עשה את זה מרשים.
ומההתחלה גם ראינו שמכבי הגיעה מוכנה, וזה לא שראינו איזה שהן תנודות גדולות מדי במשחק שלה, היא פשוט מההתחלה ועד הסוף הייתה טובה, ובשלב מאוד מוקדם השיגה את ההפרש שהספיק לה עד הסיום, ואני חושב שמה שעשו למרקוס אאוארד היום, זה יעלה לו בהרבה מאוד לילות קדימה.
כן.
זה היה באמת, לצפות במשחק הזה, ובטיפול שמכבי העניקו למרקוס אאוארד, שהוא עלה לפרקט, פשוט בולדווין החליט שהוא רודף אחריו בכל שלב במשחק הזה, איך שהוא קיבל אותו, וזה לא רק בולדווין, זה המון עבודה קבוצתית. אתה ראית שאם ניבו הסנטר, אז הוא עושה את החצי סטנט עזרה, וגורם עד שבולדווין חוזר, לא עוזב את אאוארד, ולא אכפת לו בכלל מהגבוה שלו, ואחרי זה היה ריברו, וגם וויב שם עם ההתנפלויות, ואחרי זה שקליבלנד שמר אותו, זה בכלל לא היה בכלל בית לאאוארד, איך להוציא זריקה כמו שצריך, ואני חושב שזה הגיע למצב שבסקוניה באיזשהו שלב, סבלה מקיומו של מרקוס אאוארד במשחק הזה. כלומר, הרגיש לי שבסקוניה משחקים יותר טוב כשמרקוס אאוארד על הספסל, שהרעיונות של התרגילים שלהם, שהפוינטות של התרגילים שלהם מתבצעות, כשמרקוס אאוארד לא חלק מהשיטה. כי כשמרקוס אאוארד היה למגרש, מכבי פשוט נטרלו אותו, וגרמו לבסקוניה להתעקע ולחשב מסלול מחדש, וכמו שאצלנו יש שיבושים בווייז, היה שיבושים בתרגילים של איבנוביץ', שמרקוס אאוארד היה למגרש. וזה היה פשוט, באמת, הכנה, דיברנו, אתם דיברתם גם בפרק האחרון, אני לא הייתי איתכם, כמה חשוב לעצור את מרקוס אאוארד, וכולכם, וגם דני אמר, כל הסטאגרים של בסקוניה והתרגילים שעולה על חסימות וחסימות מדורגות, לרדוף אחר בגופיה ואלף ואחד עזרות, הכל פשוט קרה, כולם ראו את זה מגיע, את כל ההכנה הזאת, ועדיין לבסקונה לא הייתה תשובה.
אני, מה שאני ראיתי במשחק הזה, שוב, נתחיל ממה שאמרת על מרקוס אאוארד, ראיתי את בולדווין באמת, אתה יודע, דיברנו כשהוא הגיע, ובהתחלה אמרנו בולדווין אחד הגארדים ההגנתיים הטובים ביורוליג, המון פוטנציאל הגנתי, אבל לא ראיתי משהו דומה לזה בשנתיים האחרונות מווייד בולדווין. הבן אדם פשוט ישב על מרקוס אאוארד ברמה כזאת, שהוא לא היה מסוגל להתרומם אפילו לזריקות המשוגעות שלו בהרבה מצבים, כי בולדווין פשוט ישב לו על הגופייה, עבר על חסימות בכל הכוח. שוב, מן הסתם זה הייתה הגנה קבוצתית מדהימה והכל, אבל ראיתי את וייד בולדווין עושה דברים שעוד לא ראיתי ממנו, בצד ההתקפי ציפינו לקבל בדיוק, וקיבלנו מה שציפינו לקבל. אבל הגנתית... לא יודע, נראה לי...
לא, היה פה, היה רגעים של קונצרט.
לא, אני אומר מבחינת בולדווין.
אה, בולדווין, חשבתי קבוצתית.
ברור, התקפית קבוצתית, אתה יודע, ברגע שלורנזו בראון עושה את מה שהוא עושה, מהרגע הראשון, ואתה יודע, זה מעבר לזה, לדקות שבהן מרקוס אאוארד על המגרש, כי גם בדקות הראשונות, הפתיחה הייתה, הוא לא פותח בחמישייה, הפתיחה הייתה מדהימה, שוטפת של מכבי, נכון, כל הזריקות נכנסו, אבל לורנזו בראון גם הגיע באיזושהי גישה, אנחנו ממש התלבטנו, אמרנו, אנחנו לא, אף אחד מאיתנו לא יכול להתחייב על זה שוואלה, כן, אני סומך על לורנזו בראון שהגיע עכשיו למשחק הזה אחרי תקופה כזו רע, וייתן בראש, והוא פשוט מהשנייה הראשונה הגיע, הוא לקח על עצמו, נכון, אז הזריקות נכנסו, אבל גם כשהם אחרי זה, הוא החתיח איזה שתי שלשות והם לא נכנסו, הוא המשיך בשלו.
אתה קצת עדין עם לורנזו בראון, עם מה שאנחנו אמרנו על לורנזו בראון לפני, כי אני חושב, וזו שאלה שגם מעניין יהיה לשמוע את מנה אם עונה לנו עליה, הוא חזר מהמשחק הזה, חזר באמת מאי המתים, כאילו בקטע שהוא היה נראה בתקופה האחרונה, בכל העונה, אני לא יודע אפילו אם בסקוניה התכוננה עליו ברמת הכוכב, זאת אומרת, יש למכבי תל אביב כרגע את בולדווין ואת ניבו ואת קולסון, שחקנים שהרבה יותר אמורים להפחיד אותה, והוא מהמקום הזה הגיע, ופשוט מההתחלה שחק כדורסל מדהים שלא ראינו מן העונה. איך חוזרים לדבר הזה?
איך חוזרים לאיזה דבר?
איך הוא מגיע למצב
מה
הזה?
מה קרה שם?
מה קרה שם?
כן, נראה לי ש...
שאלת רוני קובן קצת.
כל כך הרבה...
תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד.
כל כך הרבה כבר גמרו את לורנזו וגם אנחנו, וגם אני, שרק בפרק האחרון כבר תהיתי אולי זה העונה הקודמת הייתה יוצא דופן, ועדיין יכול להיות שכן.
כן.
אבל הוא פשוט הראה שהוא עדיין יכול לספק כאלה משחקים, ואני חושב שפה זה גם מאוד עזר, אפרופו בולדווין וההגנה שלו על הווארד. עצם זה שבראון פתח כל כך דומיננטי בהתקפה, ממש עזר לבולדווין לתת את הכל בהגנה, כי הוא ידע שיש כרגע מישהו שמוביל את הצד ההתקפי, וראינו שבולדווין זז הצידה, כמו שהיה בשנה וחצי הראשונות נגיד, או בשנה וקצת הראשונות, וזה היה משמעותי מאוד.
סיפור מעניין, לורנזו בראון. בוא נתחיל רגע מהיום, ואני אקח את זה רגע לעונה שעברה, שהייתה עונה מדהימה של לורנזו בראון, אבל הביקורות כלפיו היו, איפה להזזל היית נגד מונקו? איפה היית כשזה היה חשוב? והיום, במשחק הראשון של מכבי תל אביב העונה, שהוא ממש משחק, הוא כמעט משחק הדחה, לא לגמרי משחק הדחה, אבל משחק של מאני טיים, הוא בא ומופיע ונותן, נתן את המשחק הכי טוב של העונה, הסתכלתי רגע על המספרים, כאילו, זה הזיה. הבן אדם לא עבר את ה-14 נקודות כל הסיבוב השני, והיום הוא קולה 29.
הוא הגיע לזה ברבע הראשון.
משהו, כן, 21, הוא לא קלה שלשה חודש, פתאום היום נכנסו לו 7-8. אז זה לגבי היום. העניין עם לורנזו, ואני שמעתי אתכם מדברים עליו, ואתה גם רואה את השיח סביב לורנזו בראון, שוואלה, הוא גמר. הוא מרגיש כאילו יותר טוב ממה שהוא היה, הוא כבר לא יהיה. הוא הרי כבר לא ילד, הוא בן 34, והחוזה שלו מאוד מאוד יקר, וזה מחבר אותי מה קורה עם לורנזו?
זהו, אני רק קוטע אותך, שאלנו שאלות מאזינים, ויש פה שאלה שבדיוק דוקרת את הנקודה הזאת, אז עומרי ציפרפל שואל, האם ההתעוררות של לורנזו תשפיע לחיוב על הרצון שלו להישאר בעונה הבאה?
זו תשובה מאוד מורכבת. אני אתחיל אותה, אתה יודע ממה? זוכרים שהיה פעם במכבי שחקן בשם קינן אבנס? נכון? מכירים אותו. קינן אבנס היה בעונת 21-22, והיה די קונצנזוס במכבי תל אביב, שהוא ממשיך לעונה הבאה, שכל הזרים עוזבים, כן. ורק הוא ממשיך, נכון? כי כולם עזבו בסופו את העונה, אם אני לא טועה. כל הזרים. ואז הגיע הפלייאוף מול ריאל מדריד. וקינן אבנס היה נראה נורא. נורא. וזה היה מה שנקרא על כף המאזניים, כשאמרו, אוקיי, קינן נעלם, וזו אחת הסיבות המרכזיות שאבנס לא המשיך, ואנחנו יודעים גם מי הגיע במקומו, בקיץ ההוא, בחור שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ווייד בולדווין. אז האם תהיה השפעה ליכולת של לורנזו בראון על לא על הרצון שלו, על הרצון של מכבי תל אביב קודם כל, כי זה גם מורכב. ברור, אם לורנזו בראון פתאום עכשיו יבוא ויהיה לורנזו בראון של שנה שעברה, אז יכול להיות. אבל פה יש כבר, צריך שני צדדים פה. החוזה של לורנזו בראון הוא $1.5 מיליון לעונה הבאה. כמו שזה נראה כרגע, זה לא בעניין ההחלטה, אבל מכבי תל אביב לא התחילה למכור מנויים. העונה הבאה היא באמת תצרף של חידות ורצפים של אי-וודאות, שאף אחד לא יודע מה יהיה, מה יהיה התקציב. די ברור שג'וש ניבו לא ימשיך, או אין לו חוזה גם, והוא הולך להרוויח הרבה יותר כסף. כלכלית למכבי תל אביב גם בעונות רגילות, בלי מלחמה, הלאה קשה להחזיק אותו. לורנזו, זה בן אדם שאם אתה אוקיי, פורט את שלושת הנכסים שלך, שזה לורנזו, בולדווין וקולסון, אתה אומר מי על הנייר נראה הכי ותיר, על אחת כמה וכמה, מי גם מקבל את כמות הכסף הגבוהה ביותר ביחס לתועל שאתה יכול להפיק ממנו, אז התשובה לכל השאלות האלה תהיה ככל הנראה בראון, כי בולדווין וקולסון גם נראים בגרף העולה של הקריירה, יותר צעירים, ולורנזו פחות טוב. אז הלך הרוח במכבי, לא ברמת ההחלטה, אלא ברמת ה... אם אנחנו הולכים עכשיו לעונה של רגרסיה בתקציב, איך, מאיפה מביאים את זה? אז ויתור הלורנזו שמחזיק בחוזה לעונה הבאה, ואולי אתה גם תתקבל עליו ביי-אוט, כי יהיה לו שוק, הוא הרי יש לו אזרחות ספרדית, וגם קבוצות לא ספרדיות יכולות לרצות שחקן ברמתו של לורנזו בראון. אז מבחינת מכבי תל אביב, יכול להיות שהצעד הנכון היה לוותר עליו. אבל כל זה נכון עד אתמול. אם לורנזו פתאום ייראה כמו שהוא נראה אתמול עד סוף העונה, יכול להיות שיחזרו מסלול מחדש, בטח כשאנחנו לא יודעים מה היה התקציב, הכל שוב בהרבה מאוד התניות, ומה יקרה אם, ואם מחר יהיה שלום, ואם אי אפשר יהיה בכלל להארח פה אף משחק בעונה הבאה. זה הצד של מכבי. בצד של לורנזו, וזה כמו כל זר, אבל יש זרים שלוקחים את זה קצת אחרת, ולהיות אדם אמריקאי שעובד, ולא משנה כמה הוא מרוויח, עובד במדינה שיורים עליה טילים מעזה, מלבנון, מאיראן, מאיפה עוד ירו לנו? מתימן, הגיעו אלינו מהים, מהיבשה, זה לא נעים. ולורנזו בראון, ושמענו גם את וייד בולדווין מדבר על זה מאוד בפתיחות, על הקושי של לטוס ממדינה למדינה, ולחיות בתל אביב, ואז סרביה, ואז עוד פעם, לא יודע איפה מכבי תל אביב, תהילה כבר בכל אירופה. אז גם הרצון שלו, זה גם משהו שצריך להישקל, בקוף, כלומר, מלשון שיקול, לא מלשון משקל חלילה, זה משהו שצריך להישקל בקיץ, וזו לדעתי אחת הסוגיות הכי מעניינות, שתשובה חד משמעית אין לי אליה, ויכול להיות שאחרי אתמול אפילו הערפל יותר גדול, כי אם בראון יחזור לעצמו, ואני אסגור את העניין עם בראון, על זה שהוא בעצמו דיבר על זה גם היום, לא יודע אם יצא לכם לשמוע, על הבן אדם היה פצוע עונה. ויכול להיות שאתה יודע, אנחנו קצת שוכחים את זה, אבל לשחק עם פציעה זה לא קל. כן. אחת כמה וכמה שאתה משחק הרבה, והיה לו גם פציעה בגב, וגם הוא דיבר עכשיו על איזה שהם כאבים בערך שהיו לו, שעכשיו הם מאחוריו, אז יכול להיות שזה מאחוריו, ואולי גם במכבי תל אביב תקבל אותו, עוד נדבר על פנאתינייקוס, אבל תקבל אותו לפנאתינייקוס.
אם מכבי תל אביב...
לורנזו ברון שלו שנה שעברה.
מרוויחה אותו לפלייאוף, זה מקביץ את, את המניה שלה בהרבה הרבה דרגות. ממה יותר התרשמתם מהמשחק היום? מההגנה של מכבי או מההתקפה של מכבי?
זה באמת הדבר, המחמאה הכי גדולה שאפשר להגיד למכבי במשחק הזה. שאתה לא יודע לבחור.
תראה, מצד אחד, התקפה סיונתי, 113 נקודות נגד בסקוניה, במשחק חצי הדחה, משחק כל כך חשוב, זה לא מובן מאליו. מצד שני, הגנה. ההגנה היום של מכבי תל אביב, בעיקר המחצית הראשונה, הייתה פשוט מופלאה.
אני כן, אני חושב שאם אני צריך לבחור, אז אני אלך, אני אתן איזה 55-45 להגנה, כי בסוף היא עשתה פה משהו שכולם ציפו ועשתה אותו ברמה הכי גבוהה שיש, שזה לעצור את מרקוס האור, דיברנו על זה. אבל כן, לא להתעלם לגמרי ממה שהיא עשתה בהתקפה, כי גם המון רגעים שהרגשה שהביטחון שמביאה מההגנה ומהצירות, ומכל הידיים והסטנטים והטירוף שהרגשת את כולם שם באוויר, גורמים להתקפה באמת לראות שירה בתנועה, באמת, שורט רולים, וכולם ידעו לאיפה למסור, ועוד אקסטרפס ועוד אקסטרפס, ופתאום גם כל מטטי הורה, שאומנם זה קלישה שאני קצת לא סובל, אבל אתה מרגיש שקליבלנד פתאום דופק לך שלשה, קלה שתי שלשות, ואתה אומר, בוא נע, זה יום שאתה מרגיש שבאמת כל אחד יכול לקלוע, אם הוא קולה שתי שלשות. קולסון כמובן במשחק עם 14 נקודות, אמיר בלט 10-7, שזה גם סוג של מתחת לרדאר, מתחת לבולדווין ובראון במשחק הזה, אבל גם משחק בשקט האופייני לו, עשה משחק גדול. אז באמת קשה לבחור, אבל אני חושב שזה ברמת השלמות המשחק הזה, כי גם ההתקפה באמת הוציאה לפועל ברמה הכי גבוהה שיש, וגם לפחות במחצה הראשונה, הדגש הכי גדול פשוט נהנה ובגדול.
אני חושב שדרך ההתקפה, מכבי פתרה לה בעיה מאוד משמעותית בהגנה, שהרבה קבוצות נתקלות מול בסקוניה, וזה התקפת מעבר של בסקוניה, שנעצרה לגמרי היום, היו להם איזה 10 נקודות במעבר, אבל לא ראינו פה איזה שלשות של מרקוס האוורד במעבר, שזה מכניס משנה מומנטום רציני במשחקים שלהם. מכבי פשוט לא הכתיעה, כאילו היא קלה באחוזים מטורפים, וגם כשהכתיעה, זה לקחה 16 ריבאונדים בהתקפה. אז לך תרוץ נגד קבוצה שקולעת ב-60% מהשדה, 53% ל-3, לוקחת 16 ריבאונדים בהתקפה. לבסקוניה לא באמת היה סיכוי להיכנס למשחק שלה.
גם אני חושב שפשוט כל שחקן, מעבר לזה באמת מה שסער אמר, כל שחקן שעלה למגרש היום, נתן חלק מאוד מאוד גדול, גם הגנתית, גם התקפית, גם כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקה, בסופו של דבר, ג'וש ניבו, זה השחקן אולי הכי פחות משמעותי היום, התקפית, סיים עם 4 נקודות, ועדיין אתה מאוד הרגשת אותו, בגלל הקטע של הריבונד התקפה, הוא כל הזמן הטריד את ההגנה של בסקוניה, הוא וריברו, וג'יימס וויב, שגם 0-5 ל-3, בהתחשב בזה שמכבי קלה 19 שלשות במעל 50%, זה נשמע כאילו חירב לה את משחק השלשות ביחס למה שקרה, אבל בסופו של דבר,
טורף.
הוא עדיין היה מאוד משמעותי, וגם 3 ריבונד בהתקפה, ואני חושב שמעניין, כשמסתכלים תוך כדי המשחק, פתאום התחלנו לשים לב לזה, סורקין לא שיחק היום דקה.
החלטה מקצועית לגמרי.
לגמרי, ברור. וזה מעניין,
כי אנחנו... אגב, אתה הראשון לזהות. אני חייב לפרגן לך.
יצאנו לדבר על זה הרי בפרק הקודם. אמרנו, צ'ימה מונקה, משחק קודם, מכבי פחות הסתדרה איתו. יכול להיות, באמת, עם סורקין, יאללה, בסופו שעבר צ'ימה גם לא אמרנו מילה, הוא נפצע באמצע המשחק. לדעתי, בכלל החליטו שם לשמור אותו, ולא, אני לא יודע מה מצבו, אבל החליטו אולי מחצית שנייה לא להשתמש בו, בגלל שהם יודעים שיש להם עוד משחק פליין בעצם על כל העונה. אבל אני חושב שפשוט ראינו היום באמת במכבי, כל אחד נותן את החלק שלו, ותמיר בלאט, זה כאילו אנחנו כבר פחות מדברים עליו, אנחנו כל כך רגילים למה שהוא עושה, אבל הבן אדם סיים משחק עם 10 נקודות, 7 אסיסטים ב-20 דקות, כל דקה שלו על המגרש כל כך משמעותית, הוא מוצא את ריברו כל פעם לסלים שבאמת, שכל אחד מאיתנו מסיים בקלות, לא משנה מי בהגנה. אני חושב שיש פה כל כך הרבה חלקים שהצליחו להתחבר, וברגע שגם לורנזו, גם בולדווין נראים ככה, אז מכבי תל אביב נראית בלתי עצירה פשוט.
עוד קטנה על תמיר, זכרו שהוא בא בעצם לוואקום.
כן.
עונה שעברה היה בבלטה הזאת את יפתח זיו, שהוא אחלה שחקן, אבל הוא לא באמת נספר. והערב גם ליג'ון דמרטולומיאו. שלא שיחק בגלל שהוא פצוע, אז זה עוד יותר, ואחת הסיבות גם בעיניי, שגם בולדווין וגם לורנזו בטח שיחקו טוב היום, זה כשאתה יודע, יש להם שחקן שעולה, וכשהוא מחליף אותם, הרמה ממש לא יורדת, כלומר הוא... קודם כל נכנס לסיטואציה מושלמת, מושלמת, בדיוק לוואקום שהיה צריך אותו, עם מאמן שמאמין בו, עם סגנון משחק, יש לו את הביטחון לזרוק את השלשות האלה אחרי 5 שניות בהתקפה, כמו כלום. אבל אני חושב שאתם יודעים, אנחנו עוברים שחקן שחקן, ואמרת, אפילו ג'יימס וויב, כולם היו טובים. נראה לי שכשכולם טובים, אז אתה יודע, יש במרכאות השם אחד, לא?
טוב.
או אחראי אחד.
אז דיברנו על שחקנים, ועל החלק של השחקנים דיברנו, עוד נדבר, עוד נגיע. בעיניי, ואני מאמין שגם אתם תחשבו על זה, יש באמת מצטיין אחד עבורי מהמשחק הזה, מדובר בעודד קטש.
לעונה הזו.
לעונה הזו. בוא נשמע מה אומר אחרי המשחק.
וגם הכי עצוב
בקריירה
שלי.
זה לא אחרי המשחק הזה, לא אמרתי איזה משחק.
יפה מאוד.
זה היה לפני 24 שנים, פחות 3 ימים, 20 באפריל שנת 2000, קטש השחקן שובר למכבי, הקבוצה, קבוצת נעוריו, את הלב בגמר היורוליג במדי פנתנייקוס. פנתנייקוס, נגיע אליה עוד מעט, ואוהדי מכבי רוצים תיקון. אליפות בארץ זה נחמד, להפיל לפלייאוף זה נחמד, אבל מרגישים שיש איזושהי תקרה שהמאמן הזה יכול לקחת אותם ולשבור אותה, והיום הוא הכין את הקבוצה שלו בצורה מופתית בעיניי מול מאמן עתיר ניסיון כמו דושקו איבנוביץ', והפך אותו ואת הקבוצה שלו לחסרי עונים בהגנה, בהתקפה, בריבאונד, כמעט בהרבה מאוד פרמטרים, שחמט.
אני חושב שאנחנו...
דמקה, אוקיי.
אנחנו יצאנו באמת לדבר הרבה על הקטע של למה עדיין אין לו חוזה ולמה מכבי מחכים. אני חושב שהיום באמת הגיע סטמפה.
רגע, מכבי תל אביב חיכתה לרגע הזה לעלייה לפלייאוף, או שעדיין הדבר הזה לא עומד לקרות?
לא, היא לא חיכתה לרגע הזה. אני חושב שזה ברור לכולם.
כי בשנה שעברה היה כל מיני סיבים שהוא היה צריך לסמן, אתה זוכר?
אז למה היא חיכתה?
עודד קטש קיבע את עצמו העונה כמאמן יורוליג בכיר, לגיטימי וטוב, ואנחנו עוד לא יודעים איפה העונה הזאת ייגמר. ואנחנו גם בטח לא יכולים לדעת מה היה קורה בעונה סטנדרטית לגמרי, ואני פותח רגע סוגריים, איזה כואב לי על אוהדי מכבי תל אביב שפספסו את העונה הזאת. הם היו נטרפים בהיכל מהעונה הזו, מאיך שהקבוצה הזאת משחקת, ובוודאי הייתה משחקת יותר טוב בהיכל. נסגור את הסוגריים האלה. לגבי עודד, ההבנה שהוא זה שצריך להיות מאמן מכבי תל אביב, חלחלה לאנשיה. אנחנו יודעים שהמערכת יחסים בין עודד קטש להנהלת מכבי תל אביב, זה לא איזה משהו כזה חלק וסטנדרטי, איזשהו קרוז קונטרול כזה, שכולם תמיד היו שמחים בו. לא, היו לא מעט עליות ומורדות. שנה שעברה עודד קטש, עוד איזה הפסד אחד לפה, או עוד איזה אלטרנטיבה קצת יותר טובה בשוק, כבר לא היה במכבי תל אביב. בסוף הוא נשאר, ואנחנו זוכרים איך הוא סיים את העונה, והעונה הזו באמת, ההישג שלו, שנה שנייה רצוף בפלייאוף, אגב, האחרון שעשה זה דיוויד בלאט, וגם זה פלייאופים, אתם יודעים, בלי כוכביות, בלי מלחמות ברוסיה, בלי הדחות, בלי... לא, בדיוק. אז אני אומר, זה כוכביות, זה גולים עצמיים, כוכביות עצמיות.
נכון.
הוא בלי בית, ועדיין מסיים ב-2014, חזרנו על זה, אני לא אחזור על הדברים האלה, כל העובדות האלה ידועות, כל הקשיים האלה ברורים. במכבי תל אביב יודעים שאין מאמן כרגע מתאים יותר, טוב יותר, מעודד קטש. אבל יש פה שני אבלים. א', אף אחד לא יודע מה קורה עם העונה הבאה. ועודד קטש, שמרוויח 350-400 אלף דולר בעונה, יגיע לעונה הבאה עם דרישות שכר קצת יותר גבוהות. וזה מחזיר אותי שוב לזה שאף אחד לא יודע מה היה תקציב, ולא מכור עדיין מנויים. מכבי תל אביב בעונה רגילה, בשלב הזה מתחילה למכור מנויים, והיא יודעת פלוס מינוס מה התקציב שלה, מה התקציב השחקנים שלה, איפה היא יכולה לשים את הכסף ואיפה לא. כרגע היא לא יכולה. ומעבר לזה, לעודד קטש לא היה פשוט במכבי תל אביב, בשנה וחצי, כמה זמן זה, זה לא עבודה קלה. ואם לעודד קטש יהיו אופציות יותר טובות ביורוליג, ואני לא פוסל את זה שיהיו לו, בארץ אנחנו יודעים שיש לו, וגם אופציות שהוא יכול להרוויח בין לא פחות כסף, זה אנחנו גם יודעים, אם יהיו לו אופציות יותר טובות ביורוליג, אני לא פוסל את זה שהוא יבדוק גם אותן. בסופו של יום אבל, קטש רוצה לאמן ביורוליג, הוא יודע שהוא שווה יורוליג, אני יודע שהוא ידע שהוא תמיד היה מאמן יורוליג. הוא פשוט היה צריך את הסטמפה הזאת, הוא תמיד הרגיש שהוא מאמן מהטובים באירופה. ובשנתיים האלה עם מכבי תל אביב, הוא הוכיח שהוא שווה את הטופ של אירופה. ומכבי תל אביב רוצה מאמן טופ אירופי. קאט השוק הזה. עכשיו, בעיניי, מכבי תל אביב, בעצם זה שהיא לא החתימה אותו עד עכשיו, עשתה את הטעות שלה כבר נעשתה. האם את הנזק הזה ניתן לתקן? ניתן. אבל כרגע, היא לא נמצאת באותה עמדה שהיא הייתה, נגיד, יושבת וסוגרת עם קאטש לפני, לא יודע מה, 4 חודשים.
מעניין.
אבל השאלה שלי, האם באמת קאטש זה מסוג האנשים שהביא עכשיו את ה-V של פלייאוף היורוליג, האם באמת הדרישות שלו עולות? מרגיש לי שהוא קצת ענב בדרישותיו, יש לי תחושה כזאת.
למה לא? למה לא? קודם כל, אתה שווה מה שאתה חושב שמגיע לך, ומה שקבוצות אחרות, ומה שמציעים לך. אם אתה חושב שמגיע לך יותר, תדרוש יותר.
אז השאלה שלי, אם קאטש באמת יעמוד על הרגליים האחוריות בשביל להרוויח את העוד 100, 200, 300 אלף דולר, ולשחק את המשחק הזה מול מכבי.
זה לא כמו הרצון להיות יותר עשיר, אלא הרצון להערכה, ולהרגיש שאתה באמת מגיע לך, ואתה באמת המאמן שאתה חושב שאתה, וקאטה שוכיח שהוא באמת כזה, ולא יודע אם יצא לכם לשמוע, כל השחקנים שמדברים בסוף, אם זה היה עכשיו בולדווין, ואם זה היה לורנזו בראון, ואנטוניוס קליבלנד, כולם מדברים עליו. ועל ההכנה, ועל חדר ההלבשה, ועל על, על צוות האימון, ואיך הם התכוננו להאוורד. והם לא אומרים את זה מהפה לחוץ. הם באמת, באמת אוהבים את המאמן שלהם. מה זה אוהבים? לא יודע אם אוהבים זה הזה, אבל מעריכים, זה יותר חשוב לאוהבים.
נכון.
הם מעריכים אותו ברמה המקצועית, הם אוהבים, מחבבים ברמה האישית, בטח אחרי העונה הזו שהוא היה מאוד מכיל, כי זה המאמן שהיית צריך, לא איזה
בול.
לא איזה, לא יודע מה, תנו לי איזה מאמן
שצורך. אטמן.
רינקיירי, או אטמן, כאלה שהיו צורכים עליהם עכשיו, אחרי שנופלים, שהם שומעים אזעקות, במשך, לא יודע כמה זמן היה אזעקות בתל אביב, כמה חודשים טובים. יכול להיות, אני לא יודע להגיד כרגע, אבל יכול להיות שמכבי תל אביב פספסה את הרכבת עם עודד קאטש. אני לא יודע.
וואלה.
אני לא בטוח בזה. אבל אני יודע שהמצב, או המקום שעודד קאטש היה בו לפני, לא יודע מה, כמה חודשים, או בטח בתחילת העונה הזו, הוא מקום אחר. ועצם העובדה שמכבי תל אביב טיפה התמהמה, או לא כל כך הייתה בטוחה שעודד קאטש הוא המאמן המתאים, ואתם יודעים, מה האויב של הטוב? מה האויב של, של הטוב? הטוב יותר. מכבי תל אביב תמיד אמרו, רגע, אולי יש מישהו, אולי פסקואל יהיה פנוי, אולי טינקיירי יהיה פנוי, הוא לא, וגם פסקואל ככל הידוע לי לא. אבל גם אם הם היו פנויים, עדיין בעיניי, קאטה שהוא המאמן הכי טוב לקבוצה הזו.
בשורה התחתונה, מכבי תל אביב משלמת על חוסר האמון שהיה לו בקאטש, כשהרבה צעקו כבר מבחוץ, תאמינו בו.
מעבר לזה שזה גם סותר את מה שאתה אומר, כי זה בעצם ללכת על מאמנים כאלו מבחוץ, כמו פסקואל או כל מאמן אחר, יותר יקר מאשר להמשיך עם קאטש, אם אתה מסתכל על לפני 3-4 חודשים. אז כאילו מצד אחד אתה אומר, חוסר הוודאות הכלכלית גרמה למכבי תל אביב קצת להתמהמה.
לא, לא, לא בכך חוסר וודאות כלכלית. זה חוסר וודאות מקצועית, הייתי אומר.
כן, אתה אומר,
לא היו בטוחים שיעשו פלייאוף.
זה נטו מקצועי?
בהקשר של קאטש, בעיניי כן.
זה פשוט, זה מרגיש לי כל כך מוזר, כי אנחנו כבר חודשים רואים את מכבי תל אביב עושה משהו שהוא יוצא מגדר רגיל בסיטואציה שהיא נקלעה אליו, ומצליחה להשיג הרבה יותר ניצחונות ממה שכל אחד ציפה, בוא נגיד, החל מהשבעה או שמונה באוקטובר. וזה שחיכו עד לרגע זה, לדעתי, כן, אתה אמרת שאתה לא בטוח שעכשיו זה עדיין משהו שיקרה, אבל אני חושב שכאילו לא יכול להיות שבמצב הזה, אני חושב שהם חיכו לראות, הנה,
מטרה מושגת.
הצלחנו לרשום V1 על העונה הזאת, שזה או פלייאוף, או גביע, או זה, בגלל איך שעכשיו הגביע עובד.
השאלה היא, מה הוא V בעיניך?
זה V.
פלייאוף זה לא V.
האם עצם העובדה שהם, כמו שאתה אומר, שיחקו כמו ששיחקו, ונראו כמו שנראו במהלך העונה, האם זה לא V מספיק גדול?
לא, זה לא V מספיק גדול.
זה לא V מספיק גדול, להנהלת מכבי, לאוהדי מכבי.
אז זהו, השאלה את מי אתה שואל.
את מי, למה אתה חושב שיש הבדל?
בסוף הנהלת מכבי מחליטה, ואני חושב שהם מבחינתם, אבים, זה לא יכול להיות טובה. בסוף לא על זה אתה מעריך חוזה או מודד הצלחה. אתה צריך לסמן וים על מטרות, ומטרה אחת זה להגיע לפלייאוף. והמטרה הזאת הושגה, ובגלל זה אני גם שואל, עזוב, אני שם כלכלי בצד, הנהלת מכבי מתארגנת עכשיו. השגנו פלייאוף, בוקר אחרי פלייאוף. מה היא עוד צריכה מבחינה מקצועית בשביל להגיד, אנחנו רוצים את עודד קאטש בעונה הבאה?
כרגע הנהלת מכבי תל אביב הגיעה להבנה שעודד קאטש הוא שמתאים, זה גם מה שאמרתי, שהיא כן רוצה אותו, הם גם התחילו לדבר איתו, אבל שיחות מאוד ראשוניות, לא מסע ומתן. של אוקיי, בוא נחשוב, בוא נראה, בוא נעשה.
למה? למה? למה ראשוני? למה לא להגיד לו, הבאת אותנו לאן שהבאת אותנו? כאילו, למה אתה חושב שזה, מה מונע מהם?
לא, כשאני אומר ראשוני, הכוונה, אנחנו כן רוצים אותך, אבל כרגע אנחנו לא יכולים להציע לך הצעה קונקרטית, לא כי לא רוצים אותך, אלא כי מי יודע מה יהיה התקציב בשנה הבאה. אם יהיו, ויותר מזה, נגיד שקטש נשאר, איזה קבוצה תהיה לו אם מכבי תל אביב בעונה הבאה לא תארח בהיכל? אפשר להשאיר את בולדווין? אפשר להשאיר? אפשר זה, עזבו רגע כלכלית. שחקנים בלבל של בולדווין, של בראון, או בכלל שחקנים זרים, ירצו לבוא לקבוצה שטסה כל הזמן לבלגרד, או לא יודע מה יהיה הבית של מכבי תל אביב בעונה הבאה, אם לא יהיה פה יורוליג. אף אחד לא יודע את זה.
כשהם יודעים את זה מראש, הם כנראה לא...
על אחת כמה וכמה.
כן.
טוב. באנו מפרק אחרי ניצחון של מכבי, וקצת אנחנו מבאסים את האוהדים שלה.
לא, לא, לא מבאסים. אני רגע, אם אני...
הפך,
דווקא. אני שם סייפה על הזה. יש סיכוי די גדול שעודד קטש ימשיך במכבי תל אביב. צריך שיקרו דברים בשביל זה, אבל הרצון קיים, גם שלו, שלו כי הוא רוצה להיות מאמן יורוליג, בטח ובטח שהוא רוצה להמשיך לאמן את הקבוצה המאוד ספציפית הזו, את מכבי תל אביב, שהוא, וגם צריך להגיד אבי אבן, בנו.
כן.
זו קבוצה שהיא לגמרי של קטש, ואנחנו רואים, היא נראית נפלא, וקטש, אם זה היה תלוי בו ורק בו, עזבו רגע כסף בצד, בשתי ידיים, הוא אתמול חותם, מחר חותם, בתחילת העונה חותם. הוא היה מאוד מאוד רוצה להמשיך לאמן את הקבוצה הספציפית הזו.
גם עצם זה שהוא יישאר, יכול להיות שזה מה שיגרום לשחקנים הגדולים האלו בסופו שעבר להגיד, וואלה, בסדר, אז למרות כל הקשיים, אני מוכן להישאר, כי באמת אנחנו כל כך מעריכים אותו.
זו אבן הפינה בסגל של העונה הבאה. כי אני רואה פה את הרשימה של השחקנים, בוא נסתכל, בולד משחק את הכדורסל הכי טוב בקריירה שלו, לורנזו בראון, העונה קצת ירידה, הכי טוב בקריירה, אבל מהנה שעברה, רומן סורקין בוודאי, תמיר בלט, הכדורסל הכי טוב בקריירה, ג'וש ניבו הכי טוב בקריירה, בונזי קולסון הכי טוב בקריירה שהוא היה, ריברו, תגידו לי אתם, אני לא ככה קפתי.
כן, כן, יותר מוולנסיה, כן.
אז מוציא את המקסימום.
הוא לוקח כל שחקן, השחקנים לא רק שהם מאוד מעריכים אותו מקצועית ואישית, אלא הם יודעים שהוא זה שיש לו חלק מאוד משמעותי בשדרוג שלהם העונה. ושוב, אני אחזיר רגע להתרה מזלי לראיין את וייד בולדווין, באמת ראיון שבעיניי מאוד מעניין לשמוע אותו.
שגם שומעים אותו מדבר על קטש
בצורה
מדהימה.
אני לא זוכר שחקן שמדבר ככה על מאמן.
כן.
ואני, אם אני הסוכן של קטש, אני לוקח את הוידאו הזה, וככה אני מתחיל כל משא ומתן. תראו, תראו, וזה לא אמר את זה עליו איזה מישהו כזה, שהוא כזה טפלון, שאתה לא... אמר את זה עליו שחקן מהטובים באירופה.
האלפה של הקבוצה.
וגם בחור עם אופי.
בחור עם אופי שגם ידוע, שעומד על שלו ולא מפחד להגיד את
זה. ולא מסתדר עם כולם.
וזה לא מהפה אל החוץ.
כן.
אתה שומע שזה אותנטי, ויהיה קשר ישיר בין ההישארות של קטש להישארות של חלק מהעוגנים המרכזיים. בוא נגיד, אתם יודעים מה? העונה הבאה של מכבי תל אביב היא תהיה משולש שווה שוקיים. מאמן, שחקנים מרכזיים, וכמובן כל מה שקשור למלחמה. שכל דבר תלוי בדבר השני בעיניי.
טוב, עכשיו כדורסל. בואו נזכר בבקשה, בפעם האחרונה, ששתי הקבוצות הנחמדות האלה, מכבי תל אביב ופנתנייקוס, נפגשו לסדרת פלייאוף.
כדור שני בחוץ, בורשטיין עכשיו להתקפה, ארבע שניות אחרונות, אין עליו עבירה, בורשטיין חייב להעביר את הכדור, לא מצליח, נגמר, פנתנייקוס מנצחת. 86-85, פנתנייקוס בפיינל פור, הוא הפיל את הכדור האחרון.
כן, היה פאול על בורשטיין, אבל השופטים לא שופטים במצבים כאלה.
נגמר אחת הסדרות הגדולות בתולדות היורוליג.
מה שנקרא בלי לחץ. אבל אנחנו מצפים מכן, מכבי תל אביב, פנתנייקוס, לאחת הסדרות הגדולות בתולדות היורוליג, לא פחות, אבל באמת, זו יריבות ארוכת שנים בין שתי אימפריות של כדורסל אירופי, וכיף שאנחנו מקבלים את זה. זה קנדריק נאן נגד וייד בולדווין, זה עודד קטש חוזר להיות נגד הקבוצה היחידה בעצם חוץ ממכבי תל אביב שהוא אימן בה, ושיחק בה ביורוליג, שזה מופלא בעיניי.
אני חושב שמכבי תל אביב ופנתנייקוס, כאילו בכל שנה שהן נפגשות, יש בזה משהו. והשנה לחת כמה וכמה, כי פנתנייקוס פתאום חזרה להיות פנתנייקוס, ומכבי תל אביב זאת קבוצה שמאוד כיף לראות, ושתיהן מגיעות לסדרה הזאת כקבוצות, בעיניי לפחות, הכי חמות באירופה.
כן.
ובאמת מאוד קשה לדעת מה יקרה. אני חושב שלמכבי תל אביב יהיה מאוד קשה להתמודד מול האוואקה.
למרות שהיא עשתה את זה השנה.
היא עשתה את זה, אבל היא עשתה את זה פעם אחת בלי נען.
וקבוצה פחות, לא, ופחות מחוברת של פנתנאיקוס.
זה היה מחזורים ממש ראשונים.
כן, קצת אחרי השבעה
באוקטובר.
אני לא חושב שאפשר באמת להשוות למשחקים הקודמים של מכבי תל אביב נגד פנתנאיקוס, של שני ניצחונות.
אפשר להשוות למשחק שכן, מכבי ניצחו בשטארק, שמכבי ניצחו בשטארק, לא בשטארק, בפיוניר.
אז בדיוק, אני לא חושב שאפשר גם להשוות לזה, כי
אבל עדיין.
סלוקאס זה השחקן הכי חשוב של פנתנאיקוס, בעיניי, יותר מלסור ויותר מנען ויותר מכל אחד אחר, וברגע שהוא לא נמצא, זאת קבוצה אחרת לגמרי. בתחילת עונה, שוב, קבוצה כאילו, קבוצת כוכבים שעדיין לא התאפסה על עצמה. אני לא חושב שבאמת אפשר ללמוד משהו מהמשחקים האלה על מה שצפוי עכשיו.
אני חושב שבמשחק הראשון לגמרי אפשר ללמוד, זו הייתה קבוצה לא מחוברת בעליל של פנתנאיקוס שעדיין לא הבינה לאיפה היא הולכת, אבל דווקא מניצחון 90-75 בפיוניר, ראיתי שם דברים, בסדר, סלוקאס לא היה ווילדוסה, אנחנו רואים מה הוא שווה עכשיו, אז אם, אני שם את זה בצד, כי מבחינתי לסור הוא כן השחקן הכי חשוב של פנתנאיקוס.
אבל לא היה לו את המפעיל העיקרי שלו. סלוקאס ולסור, זה הצמד פיק אנד רול, ביחד עם לורנזו בראון וג'וש ניבו, בין הטובים ביותר שיש.
נכון.
לסור הוא השחקן, מבחינת מספרים כאילו, מסיים הכי הרבה פיק אנד רולים.
אבל עדיין גם בלי מי שמפעיל אותו, אנחנו היינו מאוד מופתעים מזה שלסור נגד מכבי תל אביב פשוט היה משותק.
נכון, זה היה מאוד יפה, אבל לא היה לו את הבאדי שלו ב...
לא, אבל עדיין יש בזה משהו, כי גם כשמעבר לכמובן זה שאין מישהו שמפעיל אותו, לסור זה סנטר ששולט בצבע.
כן, זה לא רק פיקנרול.
בשני צידי המגרש, ואנחנו ראינו, סיים את המשחק ההוא עם 4 נקודות, 6 ריבאונדים, 1 מ-3 מהשדה, ב-24 דקות המגרש.
והנתון אולי הכי חשוב, זה רק 2 ריבון התקפה שהוא על מכבי חוגגים.
וסחיטת עבירה אחת, שזה השחקן שסוחט הכי הרבה עבירות ביורוליג בערך. היה שם משהו, באמת, אם כבר דיברנו על קטש, אז איך הוא היום התכונן למרקוס אוארד, איך הוא התכונן אז ללסור, היה לו עוד איזה דעתי במשחק השני מול בולוניה, איך שהוא התכונן לשנגליה, הוא יודע איך להתכונן לשחקנים המיוחדים האלו, לכוכבים בצד השני, וזה באמת נקודה מאוד מעניינת, מסכים איתך, בלי סלוקאס, זו לא אותה קבוצה, אבל אני חושב שכן, באמת אפשר לקחת פחות את הקטע הזה של לסור במשחק השני.
אני רוצה להכניס שאלת מאזין, גיל רוזן שואל אותנו, האם התאמן הולך להתקשר לג'י קיץ' כדי להבין איך עוצרים את ההתקפה של מכבי?
יפה.
שזו שאלה יפה של גיל רוזן. לעומת שאלה אחרת שתגיע בסוף הפרק בהמשך.
יש לו את המספר שלו?
לא יודע, לא יודע, אבל אם יש לו את המספר, אז הוא יראה שיש לג'י קיץ' תמונה.
אתם יודעים מה, אני ארחיב את השאלה של גיל רוזן, ואני אשאל, האם התאמן בכלל מתכונן הגנתית למכבי תל אביב מעבר למוכנות הטקטית בבחינה ההתקפית של פנתנאיקוס. זאת אומרת, זו שאלה שלי.
כן. מה קורה?
האם הוא שם דגש על ההכנה ההגנתית של פנתנאיקוס והטיפולים בפיק אנד רול ואיך עוצרים את בולדווין ובראון, יותר מעכשיו לעבוד באימון על התרגילים ההתקפיים שלי, כי הוא יודע שהוא ברמת ביצוע גבוהה בהתקפה.
מדובר בהתאמן, אני לא אופתע אם זו האופציה השנייה.
כן, וגם צריך לזכור, אפרופו ההכנה שלהם בהגנה, יש לו כאב ראש רציני, כי ג'ריאן גרנט לא בטוח ישחק. אז אם זה באמת, אם הוא באמת לא משחק, הוא חייב למצוא איזו אלטרנטיבה לפתרון כלשהו.
קליאצקיס, לדעתי הוא ילך איתו יותר, למרות שהוא בזמן האחרון לא סומך עליו, אבל אני זוכר במשחקים הקודמים, הוא דווקא נתן לו, לפחות מול מכבי, קצת לשמור על הכוכבים, אבל לדעתי ג'ריאן גרנט זה משהו שיכול לשנות סדרה, ברמה של, אני חושב שזה 65-35 לפנתנאיקוס, בלי ג'ריאן גרנט אני חושב שזה באזור ה-50-50, כי בסופו של דבר, מעבר לזה שהוא אחד מהשישה השחקנים המרכזיים שם, הוא השחקן הגנה הכי טוב שם בצורה חד משמעית, ועל אחת כמה וכמה, כשאתה צריך לעצור, כשהכוכבים בצד השני הם שני גארדים שראינו היום מה מסוגלים לעשות, אז בלעדיו הסדרה, מאזן הכוחות משתנה לגמרי בסדרה הזו לדעתי.
כן, זה באמת באמת הולך להיות מעניין. מנה, אם יש לך משהו ככה לקראת פנתנאיקוס?
אני אקח מה שאתם אמרתם על ה... קודם כל, אין מה להשוות בעיניי למשחק הראשון בטח שהיה באוארקה, זה משחק שמכבי בכלל גנבה אותו עם הפוקס הזה שם בריבות התקפה של ניבו. וזו הייתה קבוצה, זה היה ניצחון בעיניי הכי מפתיע של מכבי תל אביב העונה, כי זה היה המשחק השני
אחרי ולנסיה, כן.
אחרי השבת הנוראית, והם איכשהו הצליחו לנצח שם, אבל שני המשחקים הם באמת לא משחקים שהם מייצגים, כי באחד באמת היה את הפוקס ההוא שם בוואקה, והמשחק השני, פאור בא בלי, עזבו רגע בלי סלוקאס, היא הייתה עם לדעתי עם 6 או 7 שחקנים. אפילו, ממש, כאילו, הם כמעט לא, הופיעו בסגל של כאילו חמישייה ועוד איזה שחקן אחד מהספסל,
וזהו. זה די דומה למה שהם עושים עכשיו, כן, בגדול, אבל... שמשחק עם שישייה, אבל, אבל... אבל הפחות אבל טובים. אבל לא,
שוב, כן. ברגע שאתה בא בלי סלוקה, זה מוציא אותך מאיזון, חד משמעית.
אתה הזכרת בקטנה את בולדווין נגד קנדריק נאן, מעניין מאוד לראות בעיניי, אבל שוב, פנתנייקוס, קודם כל נחמד לראות אותה חוזרת באופן כללי, אתם מדברים על זה פה מדי שבוע,
כן.
על ה... הקבוצה הזו שדי נעלמה, ופתאום אנקופולוס החליט להשתגע עד שזה יעבור לו הג'וק הזה.
אגב, הפעם האחרונה שהיא עלתה לפיינל פור הייתה אחרי שהיא גברה על מכבי ב-2012.
כן, סדרה מטורפת, אגב, ולבעיניי אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של מכבי תל אביב היו באותה סדרה.
יבוא חיון.
משחק מספר 2.
פניני, קלה.
לא, לא פניני. היה יוגב, דיוויד בלו ופפלוקס.
נכון.
המשחק הכי טוב שלו במדעי מכבי תל אביב היה המשחק הזה.
יש אולימפיאקוס.
משחק 2, הם ניצחו בוואקה.
94-92.
כן, משחק מטורף.
למה זכור לי 3 קליות עונשין של פניני, זה בסדרה הזאת? נגד פנתינייקוס, זכור לי משהו כזה. אני חושב שזה היה בסדרה הזאת.
אולי אבל במשחק...
לא במשחק הזה.
אני חושב שזה היה בסדרה הזאת.
יכול להיות, כן, סדרה משוגעת, עם העיבוד שם של בורשטיין, דיאמנטידיס.
מכבי תל אביב עומדת להטיס אוהדים?
קודם כל,
לוואקה? למשחקי הבית.
למשחקי הבית, כן, אבל זה פרוצדורה מורכבת.
יש הגבלה, כאילו?
יש, אי אפשר למלא את השטר קרנה, יש הגבלה מסוימת. זה גם מאוד יקר.
כן.
יש אוהדים שנוסעים, ראינו, היום 250. אני מאמין שיהיו קצת אוהדים, אבל לא תהיה איזושהי עבירה ביתית מטורפת, למרות שהיום שמענו קצת אוהדים, בטח דרך הטלוויזיה. לוואקה, אני עוד לא יודע. אני מעריך... מעריך שייצאו אוהדים, למרות שקצת מורכב להגיע...
באופן עצמאי ליוון?
לא, למגרשי חוץ כאלה, שהם הרבה פעמים סולד אאוט, אז נגיד אם במונקו, זה היה סיפור אחר לגמרי. ובאמת הגיעו הרבה אוהדים.
אנחנו זוכרים, עוד מכבי תל אביב די השתלטו על
ה... אולם נורא, איזה אני... אני
חושב... הייתה בחלל שם.
זה היה, כן, עזבו רגע את הבעיות הטכניות שהיו. זה פשוט אולם... אני לא יודע איך הוא מאושר ליורוליג הדבר הזה, זה פשוט אולם נוראי, הוא כאילו חדש והכל, אבל הוא קטן ופשוט ב...
זה קריס קרוס של הריברה.
נורא.
קריית אתא לא מתרו על רמז, אז אמרו, נמשיך במונקו.
אולם נורא, אגב, אני חושב שגם מבחינת מצ'אפ, זה תגידו לי אתם מבינים את זה יותר ממני.
מצ'אפ יותר טוב למכבי.
מכבי תל אביב, מבחינת מצ'אפ, אם זה היה לקבל או את פנתינייקוס, או את מונקו, או את ברצלונה,
אולי
אתה יודע, זה choose your poison, אבל לדעתי, פנתינייקוס זה לגמרי, מונקו זה הכי גרוע גם מבחינת מצ'אפ בעיניי למכבי תל אביב. עם מונקו בריאה, עם מייק ג'יימס ולויד ואוקובו.
כן, מרגיש שברצלונה היה נוח מהשלושה.
אני חושב שפנתינייקוס, אבל עוד מוקדם להציר הצעות.
עוד מוקדם, אנחנו ביום ראשון נתכנס כאן לפרק מיוחד, להתכונן בצורה מיטבית וטובה לסדרות הפלייאוף שבאות עלינו לטובה, ויש עוד בעצם קבוצה אחת שלא יודעת את מי היא תקבל בפלייאוף, והקבוצה הזו היא ריאל מדריד, שמחכה לזהות המנצחת במפגש הפליין האחרון. אז היום, במקביל למכבי, קצת אחריה, מפגש בין הנדולו 0 לווירטוס בולוניה. הנדולו מארחת, מגיעה בתקופה מדהימה, בולוניה מתארחת, מגיעה בתקופה על הפנים, ומנצחת.
וויל קלייבר נגיע אחרי שהוא שמע את הוויכוח שלנו. למדת הסמול פורו.
תנסו בפליי בפליי, להתחיל מסיפור המשחק. מההתחלה עד הסוף, איפה איפה?
בגדול, מה שראינו שם זה בתחילת המשחק פשוט התחלה מטורפת של קלייברן.
17 נקודות של קלייברן מתוך 17.
כן, קלה את כל 17 נקודות שהנדולו, וביחד עם אוסמני הם עלו מהר לדו ספרתי ברבע הראשון.
ב-11 הדקות הראשונות של המשחק היו שני קלים לנדולו 0, קלייברן ואוסמני.
וזה הספיק להם, וזה לא שהם לא היו טובים.
כן, וזה הספיק להם לנצח את הרבע הראשון.
כן.
ואז באמת היה שם משחק מאוד מאוד צמוד, משחק כזה קשוח קלאסי, שווירטוס, ראו שווירטוס הצליחו להשפיע על המשחק בדרך שלהם. אם הייתה ציפייה פה שהנדולו הולכת לתת פה איזו תצוגה התקפית מטורפת, אז ווירטוס באמת, אחרי הרבע הראשון הלא טוב שלהם, שיתקו אותם לגמרי. רבע שני, 13 נקודות שהנדולו, רבע שלישי, 14, רבע אחרון, 14. ברבע האחרון באמת הצליחו להשתלט את המשחק, כי במשך המון פוזיישנים רצופים לא ראינו נקודה של הנדולו אפס. ובסופו של דבר דיברנו על ניסיון, לא ניסיון, שבוע שעבר עם דני דניאלי. אני חושב שבסופו של דבר כן ראינו פה גם את שנגליה, גם את בלינלי, בהרבה דקות.
הניסיון, הניסיון.
כן, בסופו של דבר הם הביאו מעצמם והם הצליחו.
אני חייב נקודה קטנה על הניסיון. גם דיברתי על זה עם דני דניאלי. זה לא איזושהי נוסחה כשקבוצה או מאמן עם ניסיון, עם יתרון בניסיון על קבוצה או מאמן בצד השני, מנצחת ב-100% מהמקרים, אבל ברגעים מסוימים, בטח במשחקים מכריעים, זה יכול לשמש יתרון.
אבל הנדולו...
כמו ששחקן טיפה יותר מוכשר ממישהו אחר,
אבל הנדולו...
יכול...
לא, פה זה לא חד משמעי.
אני מסכים עם דני שהוא אמר את זה פה, לנדולו יש יותר ניסיון, לשחקנים שלה יש יותר ניסיון.
תלוי מי.
מבולוניה?
לא,
אבל... עם האלה.
כמה מהם?
לא נכון.
לא, לא.
מי שם נשאר מהזה?
לא, יש, אני...
מה, בלנלי, אקט, שנגלי, עברו המון.
ברמת יורוליג, אני חושב שלשחקנים של הנדולו יש לא פחות ניסיון מבירטוס בובואה וקלייברן ולארקין, בסדר, חוו לא מעט, אבל...
אני מדבר לרמת יורוליג.
בסדר, לא, הסיפור הוא עם וירטוס שאני חושב שלפני, בתקופה הזאת, הייתה כל כך אפורה וגרועה, שכל מה שנשאר לזה הניסיון.
כן.
אז כאילו אמרו, הניסיון של וירטוס. ופה זה באמת, ראינו שיש לזה משמעות.
וגם בנקי מצד אחד מאמן הרבה שנים, אמנם לא יורוליג, אבל מאמן הרבה יותר שנים מאמן ראשי, תומס למייטוביץ' שאחלה, עשה עבודה סבבה במשחקים שהוא קיבל, אבל הוא מאמן יורוליג שנה ראשונה, ומאמן ראשי שנה ראשונה כמדומני.
כן, ראינו גם שמייטוביץ' שם לא פתח את הרבע הרביעי עם לארקין, וזה היו דקות הרבה פחות.
והוא גם החזיר את קלייברן מאוחר, 4 דקות לסוף המשחק.
ועדיין, אני חושב שאתה החזיר את הקבוצה הזאת מהקבר, ודורון...
בסוף למשחק הזה יש גיבור אחד.
כן, איפה לונדברג, שזה פשוט מטורף מה שהוא עושה עונה, כי באמת, זה שחקן שלא היה אמור להיות בווירטוס, בעיקרון. אנחנו חשבנו, כאילו, מה זה חשבנו? הוא כבר היה רגל וחצי מחוץ לקבוצה בקיץ, והוא ניצח להם כבר כל כך הרבה משחקים עונה.
זהו, יש לי את הרשימה. היום עשה את הסל שכולנו ראינו, עשה 6-16 שנים לסוף, בניצחון על פרטיזן, קלה שלושה שהעלתה אותם ליתרון נקודה חצי דקה לסוף, בניצחון על ביירן, קלה שלושה שהעלתה אותם ליתרון 4-10 שניות לסוף, ובניצחון על ברצלונה, קלה שלושה שהעלתה אותם ליתרון 4-16 שניות לסוף, אלה סלי הקלט של איפה לונדברג העונה.
משהו קטן, קודם כל, כל מילה, לונדברג זה מדהים, אין דבר יותר יפה בעיניי בספורט מלראות מהפך אצל מישהו, ולונדברג באמת, זוכר שהדיבורים עליו בקיץ, עוד היו כאלה שחשבו שהוא מגיע להפועל ירושלים.
כן.
והוא באמת בעונה אדירה, אז זה לגביו. אני מסתכל על ה... לא ראיתי את המשחק, אני מודה, ראיתי רק את הסוף, כי ראיתי מכבי תל אביב, אני מסתכל על הבוקסקור של אנדולו, וקופץ לי השורה של דריוס תומפסון, 0 נקודות ב-12 דקות וחצי.
זה לא חדש.
אכזבת העונה בפער עצום.
אני גם מחבר את זה רגע לדיון הקודם שלנו. נכון שאנדולו יש עייפות חומר, וההתאמה נוחלף במאמנים קצת עם פחות ניסיון, אבל אם אתה מסתכל על הסגל, השינוי המהותי מהשושלת למה שקורה בשנה האחרונה, זה תומפסון על מיציץ'. ומסתבר שכשאתה מוציא מקבוצה מוכשרת וטובה ומצליחה ככל שתהיה את אחד ההוגנים המרכזיים שלה, שהוא גם במקרה הרכז, אז אנחנו רואים מה זה עושה, והאמת לא הגיעה לאנדולו על העונה הזאת להיות בפלייאוף, ואני חושב שההפסד הזה די עושה צדק איתם, וזה מחזיר אותי לדיון עם לורנזו בראון. נגיד שמכבי תל אביב מחליטה שהיא ולורנזו זה לא הולך. מי תביא במקום? כמה שחקנים אפשר להביא? כמה שחקנים יש היום ביורוליג היום? נגיד שאין לך אפילו בעיה תקציבית, ואתה לא יכול, כאילו, יש לך בעיה תקציבית, אתה לא יכול להביא לא את לוקאס, ולא כנראה את קינן אבנס, ולא את, ולא את קמפסו. את מי תביא במקום לורנזו בראון שייתן לך מה של, אפילו חצי מה שלורנזו יכול לתת? גם אם אתה מחליף במישהו, ולמה אני אומר דריוס תומפסון? כי דריוס תומפסון נתן שנה שעברה עונה
מדהימה.
פצצה.
כן.
עונה מטורפת. והוא לא הצליח להיכנס לנעליים של מיציץ'. יכול להיות שהנעליים של מיציץ' יותר גדולות מהנעליים של לורנזו. אבל אם אני מסתכל על זה בכלל המשקל הסגולי שלהם בתוך הקבוצה, לורנזו כנראה יותר חשוב למכבי, אפילו מה שמיציץ' היה חשוב לאנדולו אפס. אז אני לא יודע כמה שחקנים אפשר יהיה להביא שיתנו אימפקט כמו לורנזו בראון. אתה יודע, אני אגיד יותר מזה. אי אפשר יהיה להביא שחקן שייתן אימפקט כמו לורנזו, אפילו בגרסה הפחות טובה שלו, אז זה גם איזשהו משהו שאני בטוח שמכבי תל אביב גם חושבת עליו.
כן.
עם כל זה שיש מחשבה לא להמשיך עם לורנזו.
ורק לפני שאתה עובר הלאה, נתון שמספר באמת את ההבדל במומנטומים, הרי הם הגיעו עם מנדולו, הגיעו אחרי 5 ניצחונות רצופים, בולוניה אחרי 7 הפסדים רצופים, אבל הנתון היותר חזק זה שבולוניה, ניצחון החוץ האחרון שלה ביורוליג היה בתחילת ינואר, הפסד הבית האחרון של הנדולו היה בסוף ינואר. זה אומר ששתיהן פשוט, זה כאילו הקלאסי יורוליג שפשוט אנחנו יכולים לבוא ולדבר ולהגיד מומנטום אדיר שלהם, מומנטום אדיר שלהם, ואז משחק אחד יבוא ויראה לנו שאין לנו מושג על מה אנחנו מדברים.
אז הנה המשחק הזה שיבוא וינסה להראות לנו שאין לנו מושג על מה אנחנו מדברים. יום שישי משחק חשוב, בסקוניה פוגשת את וירטוס בולוניה, ואתם יודעים מה? אחרי הערב הזה אני כבר לא יודע מי אני חושב שתנצח.
קשה מאוד להגיד גם במיוחד, כי אנחנו לא יודעים מה קורה עם צ'ימה, וזה היה נראה די רע, הפציעה כן. שלו. לא דיברנו כל כך על זה, אבל אני חושב שכולנו יכולים
לא
להסכים.
לא רצינו, אתה יודע, לסרוף לך.
כולנו יכולים להסכים שלא מתאים לצ'ימה לסיים ככה את העונה הזאת, כי באמת עונה אדירה, ולסיים אותה אחרי 8 דקות, שהוא לא באמת הצליח להשפיע בהן, במשחק הכל כך חשוב הזה, ורגע לפני משחק עוד יותר חשוב על החיים שלך.
אני נכנסתי, אני מודה, אני נכנסתי אותו בפריגם של מקבי, עשיתי לו כותרת, פלפל צ'ימה.
באמת בחור חריף.
זה גמר אותו, כן, זה גמר אותו.
מיסטר, אהה.
עכשיו, בוא נדבר על מי שכן יהיו שם, בסקוניה נגד בולוניה. תראו, זה יהיה מרתק, אבל בסוף ריאל מדריד, כאילו, עומדת בקצה בפלייאוף, אז כזה, זה גם...
כן, נראה לי ברור למי ריאל מעדיפה לקבל פה, והיא תעדיף לא לפגוש את בסקוניה.
תחילה בבית, לא סתם.
כן, אבל יהיה מעניין. וירטוסים איכשהו מכל הבלגן הזה שהיא עברה עונה, תעשה פלי-אוף, זה יהיה דבר יוצא דופן, ובסקוניה גם מ-2019 לא הייתה שם.
כן.
ורק לפני 4 ימים, למי ששכח, אנחנו ראינו את המפגש הזה בין שתי הקבוצות במחזור האחרון, והם נתנו שם חתיכת משחק, זה היה משחק גם מטורף של מרקוס אווארד, 34 נקודות. וכן, שוב, סופו של דבר הם מתחרות על מי הולכת לדעתי, כאילו, לא לתת תחרות גדולה מדי לריאל מדריד, אבל לדעתי זה מסוג המשחקים שאתה יודע, win or go home, הולך להיות משחק טוב מאוד. אני חושב אבל שאני באמת מסתכל על זה, אני חושב שמרקוס אווארד אחרי באמת משחק יותר שקט, אני חושב שאנחנו הולכים לראות ממנו התפוצצות כזאת של חזרה לעניינים, בלי קשר לצ'ימה או לא.
אני חושב שלא. הוא יהיה על הפנים ובולון לא ננצח.
כן?
יכול להיות שהמשחק של בסקוניה נגד מכבי עונה לימד אותה איך להגיב למקרים בהם היריבה מנטרלת את מרקוס אווארד, כי בולון התכוננו בעתיד למרקוס אווארד בדיוק כמו שמכבי התכוננו בהי היום. אז אני אומר, כשמרקוס אווארד לא ילך לו, בסקוניה תיבחן פעם נוספת, ואני חושב שאם היינו אומרים שזה היה מפגש לפני כן ביום שישי, אז היינו נותנים סיכויים יותר גדולים לבסקוניה, ואני חושב שבעניין המנטלי, כשבסקוניה מגיעים אחרי תבוסה מטורפת, ובולוניה מגיעים אחרי ניצחון מאוד גדול מבחינת המורל שלו, אני חושב שהעניינים קצת מתאזנים, ו... יש פה איזה 50-50.
זה הולך לקרות ביום שישי. לפני כן ביום שישי אנחנו נזכיר לכם שיש חמישיות, שזה גם ב-12:30 וב-7:30, תוכנית מדהימה. וביום שישי הרעיון, הסרט של עומרי מנה, עם עומרי מנה, עם הסרט, הרעיון המלא עם וייד בול.
כן, לא בדיוק רעיון, קודם כל זה שלי ושל נדב מיכאלי.
האגדי, אנחנו מתים עליו.
אני, כל מילה שאני אוסיף רק תיגרע.
זה רעיון, אבל הבנתי שיש עוד
אותו. לא, זה, ושל אמיר סעדו שצילם את זה בצורה נהדרת. זה יהיה מין מיני סרט כזה, סוג של סיפור של וייד בולדווין, דרך הרעיון איתו ש... אי אפשר אפילו היה להכניס אותו לתוך שני אייטמים נפרדים, אז כן. וזה גם אם דיברתי עם אמא שלו, עם מוניקה, שכולם מכירים אותה, אוהדי מכבי תל אביב במיוחד.
מי זאת? מי זאת? תזכיר.
מוניקה בולדווין, כל מיני דברים מעניינים.
גם ארוסתו, שהיא גם...
גם ארוסתו, ועודד קאטה, שמדבר עליו בצורה מאוד יפה, ג'י כהן, בכלל, כאילו...
מתי זה קורה?
ביום שישי גם. מעניין כי זה באמת, הוא באמת דמות מרתקת, וייד בולדווין. אגב, הרעיון שלו היום, שמעתי מה הוא אמר, כאילו, אני לא שמעתי מעולם שחקן שמודה לכוחות ביטחון.
מה זה, לנבחרת?
זה, אבל אגב, בסרט הוא מסביר למה הוא לא יהיה בנבחרת.
אוקיי.
אה, וואו.
שמעתי לכם.
לא, כי הוא אומר, אני הקרבתי מעצמי כל כך הרבה, אני מקריב מעצמי, לא אני, הוא, מקריב מעצמי כל כך הרבה במהלך 10 חודשים, והוא אומר, זה יהיה אנוכי מצידי, ללכת ולשחק עוד חודשיים במוקדמות אולימפיאדה, או כן. באליפות אירופה כלשהי, בזמן שיש לי אישה או ארוסה ושני ילדים בבית, ואם אני לא אתן להם את החודשיים האלה של להיות איתם, הקבוצה שלי, מכבי תל אביב, לא תוכל לקבל את הפריים שלי, את השחקן שאני, במשך 10 החודשים שיבואו, ולכן הוא לא ילך לנף.
בימים האחרונים גם כל הסיפור של הדרכון של הבן שלו, שעיכב לו את הטיסה לבלגרד, רק מראה כמה הוא בן אדם, אחרי כל הכוכבות שלו והכדורסל הנפלא, איש משפחה, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, אז זה גם קורה ביום שישי. ועכשיו, לסיום, שאלות המאזינים.
שאלות קצרות, שאלות מאזינים, שאלות, אם אתם רוצים, תענו בהרחבה, אם אתם רוצים לענות פחות בהרחבה, גם טוב. נתחיל משאלה של דורון אלת, האגדי, חבר שלנו יקר, שואל, לסור או ניבו, את מי אתם לוקחים לקבוצה שלכם?
לסור.
לסור.
כן, נראה לי ברור, לסור חד משמעי, ואני, שנייה עם הזה, אני צריך, קיבלתי הערות מדורון אלת על ההערות שלי בפרק הקודם, הבנתי, לא הסברתי את עצמי טוב, אתם מבינים? אני מאוד אוהב את דורון.
לנדולו?
כן, לנדולו. רק ניסיתי לבוא לטובתו, וזה
יצא עקום.
אבל זהו, נדולו בחוץ, דורון.
כן,
תהיית שוב.
יש לך...
כולכם אמרתם לסור, אז אני אגיד ניבו, נו מה...
לא, התשובה כאילו הנכונה כביכול זה לסור, אבל בסוף, אם אתם שואלים אותי למכבי הנוכחית,
זה מה שבאתי להגיד.
עדיף ניבו.
ניבו בקבוצה שמתאימה לו, תשמע, השנה הוא נראה מדהים.
שר רוצה לדבר.
אני חושב שגם לסור למכבי הנוכחית היה יכול להיות מאוד מתאים, כי לסור שחקן פיק אנד רול לא פחות טוב, ואולי אפילו יותר טוב מניבו, ויש לו יכולות מטורפות בצבע, אבל כן, ג'וש ניבו, אין מה להגיד שמכבי תל אביב מאוד מתאימה לו, ולהפך.
רק נזכיר לטובת הצופים הצעירים, המאזינים הצעירים, שלסור אפילו היה במכבי תל אביב. יש עדות לזה, ומכבי העדיפה את ג'יילן ריינולדס, שזו, אני חושב שההיסטוריה תשפוט את ההחלטה הזו קצת פחות טובה.
אני ממזג שתי שאלות, אחת של גיא קישון והשנייה של משה פיטנס, לא פחות. אם מכבי מקבלת את בראון ובולדן בכושר הנוכחי, יכולה להיות איום אמיתי לפיינל פור, ומשה פיטנס שואל, מה לדעתכם תקרא שמכבי העונה? אז ככה, תנסו לענות על שניהם ביחד, מי שרוצה.
כן, התשובה היא כן.
חד משמעית, אם שניהם נראים ככה, יכולה לנצח את מה
בסדרה. שאלה חד משמעית, בוא נשאל ככה, בראון ובולדווין מגיעים לכל משחק בסדרה, בסיס שלהם, מכבי עוברת כן. את פנתינייקוס?
בשנה שעברה זה לא קרה בכל המשחקים נגד מונאקו, והפסיד במשחק חמישי.
קשה לקבוע את זה,
אבל ככה, לא יודע. איך יראו, אם שניהם יבואו ככה,
אני מסכים שזאת שאלה הבעייתית. לא. אבל טענו, יאללה.
אני חושב שבשביל שמכבי תהיה שם, שתגיע נגיד למצב שבאמת מרחק ניצחון מפיינל פור, הם חייבים להגיע שניהם לפחות פעמיים, מה שנקרא.
טוב, שאלה אחת לסיום, קצרה קצרה, של גיל רוזן. האם סער שום שוקל הסבה מקצועית אחרי עוד משחק רע של צ'ימה מונקי, כשזה ממש חשוב?
אני רק רוצה... בן אדם...
הוא שחק 8 דקות.
בן אדם שחק 8 דקות, נפצע ואולי גמר את העונה, אבל
אנשים... 8 דקות הוא נתן את הלב.
אבל אני גם שמח שאנשים מזהים אותי כראש חוג המעריצים, כי זה באמת מה שזה. ואני שמח לשמוע כל חיבור של השם שלי לצ'ימה, אבל לא הבנתי, למה הוא פתח עין?
אני גם לא הבנתי את השאלה כל כך, אבל בסדר.
משהו קטן שנזכרתי בו היום, ואני כאילו רציתי להגיד אותו, זה הסדרת פלייאוף שנה שעברה מול מונאקו, למכבי היה משהו שלא היה מול פנאתינייקוס, וזה יד אליהו. ושוב אני אומר, כל כך חבל לי על זה שלא היה יד אליהו עונה, כי אני נזכר במה היה במשחק 3, משום כן היה במשחק 3.
היינו בסיל והבמפר, היינו מפגש צפייה.
יפה, נכון? מה שהלך במשחק ההוא נגד מונאקו, זאת באמת חוויה שאתה לוקח איתך הרבה קדימה, וזו קבוצה שגם העונה הקהל עוד יותר מחובר לקבוצה, וזה כל כך צובט בלב, והוואט איף הזה של מה היה קורה אם למכבי תל אביב היה העונה את ההיכל.
אבל אולי מצד שני זה קצת מוריד לחץ. באיזשהו מקום.
כן, אבל החוויה
בין
אבסולוטי נלקחה.
אני מדבר כדורסל, ומה יקרה אולי בסוף.
מצד שני, אם אתה גונב משחק אחד בחוץ, אז אתה אומר, אני לא באמת חוזר לבית עכשיו של שני משחק.
זה גם נכון.
נכון. בואו ניתן, פשוט נראה לי, למכבי תל אביב להפתיע אותנו, כמו שהיא עשתה בשער העונה, ואולי באמת נופתע. ומה נעים, יטוס לפיינל פור. אתם תהיו שם בכל
איתנו.
כן, אנחנו נהיה שם.
אני אשמח.
לא, אבל טוב, בסדר.
תודה רבה לך, עמרי מנעים שהגעת לכאן, זה באמת היה נפלא והדר, תודה רבה לך, מתניר.
תודה לך.
עומר לוטם.
תודה רבה לך.
שר שום.
תודה רבה, ואני על הדרך רוצה מאוד להודות גם לארד.
שהגיע לכאן במיוחד.
במיוחד.
אנחנו מודים ומעריכים מאוד.
בשעת לילה מאוחרת. וכמובן אנחנו מודים לך על העריכה, על ההפקה. על החברות.
הכי חשוב.
הרעות.
הרעות ועל מה לא.
מי שאתה, איך שאתה, כיצד
שאתה. טוב, בסדר, קדימה. אנחנו נזמין אתכם לשמוע פודקאסטים אחרים נפלאים מבית ערוץ הספורט. יש לנו את סטרצ'פוד ואת הנושא המתמיד ואת עולים לרגל ואת רדיו אזורי.
הפודקאסט האולימפי.
את הפודקאסט האולימפי ובאמת כמה תוכן. גם אותנו תעקבו ברשתות החברתיות. אני עומר שרבי ואנחנו נשתמע בפרק הבא.